שורה עשירית מלמעלה, אני קצת חוזר אחורה, ומכל מקום דווקא מפני כוח גודל, מפני גודל כוח הבירור הפנימי שאינו נמדד במידת הסברות החיצוניות, יש בו שליטה למי שנשמתו נשחטה לגמרי עד שאינו מכיר כלל את הערך והאפשרויות של איכות ההכרה, ההכרה הפנימית. בטוחה כזאת להיות מבטא דברי הזאת כנגד האמת הברורה והגלויה הזאת. מה כתוב כאן במשפט הזה? שורה 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. עשירית מלמעלה בעמודה הימנית, בעמוד... אין לך את זה ככה. אין מדדים, אין מדדים אובייקטיביים, בגלל שלטביעות עין אין מדדים אובייקטיביים שנמדדים, שניתנים למדידה בכלים ברורים. דווקא במקום שיש כזה, שזה בנוי על איזושהי אינטואיציה, שאמרנו שיש לה כוח רציני, היא מבררת את האמת, אבל היא לא בנויה על קנה מידה, אז זה מקום לטעות. כי זה יכול, כן, לטביעות עין, כשאתה לא מכיר את התכונות של טביעות העין, אתה לא מכיר שטביעות העין זה כוח שהוא לא בהכרח, כשהוא משובש, אז הוא לא עובד. כשהוא משובש, הוא עובד עם השיבושים שלו ביחד. עכשיו זה כוח משכנע. זה כוח שהוא מבחינת הנפש הוא כוח ודאי, אבל אתה לא שם לב שהוא משובש. הוא ממשיך להזרים אליך תחושות ודאיות בלי שאתה מודע לזה בכלל. ובשביל להימנע מכאלה טעויות אתה צריך להכיר את התכונה הזאת שלו. זה מסוכן, במקום שיש אינטואיציה זה מסוכן. עכשיו במילואים האחרונים שעשיתי, עסקנו בדיוק בסוגיה הזאת. מה קורה כשאימנו את חטיבת הנחל וביקשנו מהם לא לדווח על ההישגים, עשינו מלחמה על מחשב. וביקשנו מהם לא לדווח על ההישגים שלהם במילים של מפקדים. ירינו על בית ג'אלה והפצצנו אותה במשך שעתיים. זה הדיווח שמדווחים אחורה לחמל. ואנחנו רוצים שתדווחו לנו במדדים קשיחים. ובנינו מין מערכת ממוחשבת. שהמידע שזורם הוא זורם במדידים קשיחים. הרגנו 15 פעילים, מתוכם שני פעילי איכות, דהיינו מפקדים. השמדנו שני כלי... וככה זה זורם, 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 ומזינים את זה למחשב במדדים קשיחים. יש לך איזה מין עיגול כזה שהוא הולך ומתמלא. ואז אתה יכול למצוא פתאום איזה מפקד שאומר, מה זה, הפצצנו אותם, הזעקנו שני מטוסי קרב והיפנו עליהם שתי טון פצצות וזה. אבל כשאתה מודד בטבלה פתאום אתה רואה, כל השתי טון פצצות האלה השמידו רק שני כלי רכב וארבע מחבלים. אז התחושה שלו שהיה רעש וזה, היא יצרה אצלו איזשהו אפקט שהוא עשה משהו. זה מטעה. אנחנו מחנכים אותם להתחיל לחשוב במדדים מדויקים. אם אתה לא מותד, זה צורה של חינוך, אם אתה לא מחנך אותו לזה, אז הוא סומך על התחושות שלו, והתחושות שלו לפעמים, כמו שהן הרבה פעמים תחושות שמבדות לו את האמת, כי הוא מאומן והוא אדם ותיק, זה גם יוצר אצלו גם לפעמים אמת על תחושות של שקר. זה מה שהוא כותב כאן. מכל מקום, דווקא מפני כוח הבירור הפנימי, שאינו נמדד במידת הסברות החיצוניות. כלומר, זה כוח שלא בנוי על סברות, אלא הוא בנוי על איזשהו ניסיון רב ואינטואיציה. יש בו שליטה למי שנשחטה, נשמתו נשחטת לגמרי. כלומר, הוא שולט גם על אדם שיש לו שיבוש. יש לו נשמה מושחתת. כי הוודאות עובדת אצל אנשים קשירים ואצל אנשים משובשים באותו עוצמה. יש בו שליטה למי שנשמתו נשחטת לגמרי, עד שאינו מכיר כלל, שגם אדם שנשמתו נשחטת עדיין יכול לדעת שהוא נמצא בשיבוש. איך הוא יכול להימנע מזה? כי הוא מכיר בסכנה הזאת שנמצאת. רק אדם שנשמתו נשחטת לגמרי, עד שאינו מכיר כלל את הערך והאפשרויות של איכות ההכרה הפנימית בטוחה כזאת. צריך להיות שני דברים ביחד שהם גורמים לטעות. אחת, שנשמתו נשחטת. ב', הוא לא יודע שמי שנשמתו נשחטת, שהוא מסוגל לזהות בטעות, בוודאות, דברים לא נכונים. מה הוודאות? כן. זה הוודאות. הוודאות בנויה על תחושות חזקות מאוד שזה ככה. צריך לדעת את זה. אדם שחוטא, שפתאום אין לו חשק ללמוד תורה, זה לא נורא בתנאי שהוא יודע שזה אחד האפקטים של חטא. אחד האפקטים של אדם שהוא עושה דברים לא טובים, שהוא מאבד את המשיכה לתורה. אז אם הוא מושחת, אבל הוא לא יודע שיש אופציה כזאת, תראו, מציתי את התפקיד שלי בישיבה, זה כבר לא זה, אני לא לומד טוב, כנראה סיימתי, הוא לא יודע שזה מסיבות אחרות. לפעמים כן, אז אלה הסיבות, אבל לפעמים הוא... יש לו תחושה, אבל תשמע, זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש שאני לא שייך לפה יותר. בטח אתה לא שייך לפה יותר, תחשוב מה היה בבין הזמנים, אז תדע למה אתה לא שייך לפה יותר. זה בתנאי שנשמתו נשחטה, אבל איננו מכיר את ערך והאפשרויות, את כל האופציות של איכות הכרה פנימית בתוכה כזאת.
מדבר על ההקבלות של הכוח הזה, או על הכוח כשהוא תקין? כלומר, הכוח כשהוא תקין הוא מסוגל להכל, או גם הכוונה היא לדעת איפה הגבולות של הדבר הזה מגיע?
לדעת איפה הגבולות. לדעת שכל הזמן אדם חי בוודאות, כל הזמן אדם חי בוודאות. או שיש לו ודאות של לשקוט בתורה זה דבר טוב, או שיש לו ודאות שהדבר הכי טוב שהוא יכול לעשות זה לצאת למסיבה ולהשתכר. שם הוא מרגיש את החיים. האדם לא נמצא במצב של פרווה. כל הזמן זורמות אליו תחושות מהסביבה.
דווקא להפך.
אה?
דווקא להפך, הייתי אומר.
למה? כן, בסדר, יכול להיות דבר כזה, נכון שהתוצאה של החטא היא גם יוצרת ייצורי מצפון, ואיזו הרגשה לא טובה. אבל גם כשאדם נמצא במצב כזה, אז הוא עוסק בלהשכיח את זה. הוא לוקח כדור אקמול נגד זה. הוא יצא למסיבות כדי לא להיזכר בזה. למה? כדי ליצור אצלו ודאות חדשה. כי הוא רוצה להיות שמח. הוא רוצה להרגיש טוב. איך תרגיש טוב? אז אני משתמש באמצעים חיצוניים.
ההכרה לגבי ההבנה שאנחנו בעצם ודאים,
כן,
ולא על הגבלות הכוח.
שאנחנו ודאים בכל מצב. כן, אם זה מה שהתכוונת. תמיד אתה בטוח, יש לך תחושת חיים שהיא מורכבת מכל סך ההתנהגויות שהתנהגת לפני כן. זה למדנו בדמיון, שהדמיון בסוף הוא זה מה שהוא יוצר, הוא יוצר תמונת עולם שאתה לא שם לב שאתה רואה אחרת ממה שאחרים רואים, כי אתה נמצא בתוך סך של...
אתה יכול לשכנע את עצמך שמה שאתה רואה זה לא אמיתי.
קשה מאוד. קשה מאוד, אתה עובד עם מה שאתה מרגיש.
כאשר אתה בריא, אתה יודע לעשות הבדל בין מה אמיתי לבין מה לא. למרות ששניהם נראים ודאים באותה מידה. בגלל זה יש לך את הכוח המתוקה.
כן.
השאלה היא
כאילו הכוון לא מדבר אליי.
קרקן הוא עושה את זה הפוך. כן. כן. זה כמו אדם חולה. מה... איך הוא יכול לדמיין איך מרגישים אנשים בריאים? קשה, קשה מאוד לדמיין את זה. אתה לא, לא יכול לשער בכלל מה הוא המצב הנורמלי. רק אדם שמאוד היה חולה, והוא דורך על מדרגה וזה עולה, והוא לא מצליח לעשות את הצעד הזה לעלות, הוא מרגיש כמה מאמצים ושיווי משקל, וכמה הוא צריך לנוח אחרי זה, הוא לא יכול אחרי זה להבין את המצב הנורמטיבי. שיש אפשרויות אחרות, זה לא, זה אחד משני מצבים. לעלות במדרגות רגיל או לא להצליח לעלות, זה אחד משני מצבים אנושיים קיימים. צריך להכיר את האיכות הזאת. כן? רק אדם כזה חולה, הוא מגיע למצב של להיות מבטא דברי הזות נגד, כלומר, ההזות של האיש הזה לא נבעה מתוך רשעות, היא נבעה מתוך ביטחון. ככה הוא הרגיש. איך תרגמנו את זה בפעם הקודמת? תרגמנו את זה למה ש... איך שמבטאים היום בעברית? שאדם שהוא כל הזמן חוטא, הוא אומר, מה, כולם עושים, מה, אתה רוצה להגיד לי שהרב שלכם לא עושה את זה? שהרב הראשי לא... הוא לא יכול לשער בכלל שיש אפשרות אחרת. הוא חושב שמה שהוא זה כולם. אין מצב קיומי אחר נגד האמת הברורה והגלויה הזאת. וכאן אנחנו מגיעים לשלב השלישי, שמה עשה רבה? אין, הרי אין מה לעשות. גם כשלמדנו על הדמיון, למדנו שכנגד דמיון משובש, אין ברירה. אתה לא יכול לבוא בטענות שכליות. אין מה לעשות. ככה אדם חש. הזכרנו בהקשר לזה את ה... נכון, המשל המפורסם של... מי זה אש? רב נחמן מברסלב עם הסיפור הזה, עם המשוגעים, כל המדינה תהיה... אה? איך? כן, זה רב נחמן? כן. היועצים שלו היו תחכמים ממנו. אמרו, זה לא יעזור לך. אתה תחשב משוגע, אתה רק צריך לעשות סימן, זה מה שהוא אומר כאן. שצריך לדעת את האפשרות של הסטייה הזאת. אם תדע, אתה ניצול. כי אין החולי בא מחוסר כוח הגיוני בזה, כי מחוסר כוח מוסרי. למה? נו? הוא לא בא, כן, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שאדם חוטא, הוא לא יכול שלא להצטרף ל... דמיון הזה של השיבוש.
היה לו אפשרות לחתור,
לא
לחתור,
הוא בחר לחתור. לא, הוא לא בחר לחתור. פה זה גורם חיצוני, אין מה לעשות. אתה לא יכול. יש בתוך... אתה לא יכול לא לאכול שנה הבאה. שנה הבאה אתה חייב לאכול.
הוא היה יכול לא לאכול, רק אם הוא לא אוכל, אז...
הוא יכל לשמור לעצמו, כן.
כן, הוא היה... אז הוא אמר, אם אנחנו לא נאכל, אז אנחנו נחשב משובעים, כי כולם יהיו...
נכון, מה קורה אם אתה נמצא במקום שכולו טיפשות וזה? אתה פעיל דתי בתוך מפלגת שמאל קיצוני. אתה לא יכול עכשיו להתחיל להרים דגל, זה אנשים יעיפו אותך משם מהר. אתה רוצה לחיות לשרוד שם? אין לך ברירה? אתה חייב לדבר כמו טעם ולזכור שאתה לא כזה, כי זה מצב שאתה לא יכול להתחמק ממנו, אין מה לעשות.
למה שאתה תגיד לי, סוגיות כמו...
לא, אז הרמב״ם...
אתה חוטא לאמת, זהו, אתה רוצה להיות פה כולם, לא להיות האמת.
איפה?
למשל,
הסיפור
הזה,
אותו עיקרון גם כאן. כן, אבל...
עיקר עניינך זה לזכור מה היא אותה נקודת אמת, אבל לא לדעת מה האמת עצמה.
כן, אז...
שתהיה משוגע.
כן, אבל הרמב״ם כבר כתב שאדם שרוצה להיות, שילך לחברת הבריאים, אז בכלל יהיה לו פתרון. שילך לחברת הבריאים. אם המלך הזה, אם הוא לא היה מלך, היה עובר דירה ונגמר הסיפור. הוא מלך, הוא חייב לתפוס את הממלכה, להבריא אותם בסוף. הוא לקח לעצמו את המשימה הזו, להיכנס לתוך האש. אני שאני לא מלך, אז אומר הרמב״ם שאדם, כיוון שאדם מושפע מסביבתו. ובסופו של דבר הוא יתנהג כמותם. מה שיש לו לעשות זה לעבור סביבה. לעולם ידור, נכון? כיוון שאדם ניזון מסביבתו, אתה לא יכול להגיד, אני אשאר בין זה ואני אהיה אחרת. גם את זה בסוף תשכח. יש לזה מגבלה. זה מראה לנו עד כמה זה קריטי, המקום מגורים שלך, והסביבה שלך, והחברים שלך. כן, עכשיו במילואים, אני כל פעם מגיע למילואים, אני רואה איזה מישהו, קצין שנמצא שם בקבע, אני כל פעם רואה אותו עם כיפה יותר קטנה, בחור איכותי מאוד, אני מאוד אוהב אותו, מחבב אותו. פעם הוא היה כבר בלי כיפה. כמה זמן אתה יכול להחזיק מעמד שם? הצורה שבה הם מציירים לך את העולם היא חודרת אליך בסוף. זה לא יעזור לך שום דבר. לכן לאותה המחלה של הזאת הפנים אין ראוי לבוא במשפט הגיוני, כי אין החולי בא מחוסר כוח הגיוני בזה, כי היא מחוסר כוח מוסרי. כוח מוסרי כוונה, אנחנו לומדים פה שכוח מוסרי כוונה, זה המוסר שבו אתה מתנהל, זה הופך להיות הוויית הקיום שלך. על כן, אז איך מה עושים? גם בכוח הדמיון למדנו שאותם אלה שהתחבאו במערה, אי אפשר היה להציל אותם. רק שמתו מהם הרבה אנשים, אמרנו, הדרך לצאת מתמונת עולם דמיונית היא להתרסק. אין דרך אחרת. אם אתה מדבר לפעמים עם אדם, אתה צריך לדעת שיש מצב שבו הוא נמצא, ואתם מדברים על שני מסלולים שלא בכלל פוגשים אחד את השני, כי תמונת העולם שלכם היא שונה. על כן, מפני שהוא מכל מקום מתלבש בצורה של ביקורת הגיונית. הרי בסופו של דבר, הכוח המוסרי הזה הופך תהליך של הסברה. אותו אדם, הכוח המוסרי, הוא לא יכול להישאר בלי הגנה של טענות. אז הוא מסביר. זה החיים, אין מה לעשות. צריך לגלות את יסוד המגמה. וכאן רבה השתמש בטכניקה מאוד מאוד... לא רגילה, צריך לגלות את יסוד, את יסוד המגמה. למה באה הנטייה משונה והפוכה מדרכי טבע הנפש כזאת? אם תצליח לזהות, אולי תמצא גם עצות לפוצץ אותה. הלא רק בשביל שאיזה נטייה של רצון מעיקה. הרי זה לא מתחיל מהטענות שלו כלפי משפחתו של רבא. זה מתחיל מאורח החיים שלו. יש לו זה כנראה איזה תאווה שהוא, אמרנו שלפעמים תאווה היא שגורמת למצב שבו אדם רוצה להצדיק את התאווה שלו, ועל ידי זה הוא אומר דברים שהם, כמו שהרבלי אמר לי פעם, שהוא חושב שהסיבה שהחברה היום כל כך מצדיקה את הלהט"בים, בגלל שהם בעצמם חוטאים עם אשת איש, והם בוגדים באישה שלהם, כיוון שהם חיים בתוך מצב כזה, אז בתת מודע, הם מרוויחים משהו בזה שהם מצדיקים חטאים של אחרים. על כן צריך למלות את הנטייה אם אפשר בפועל, אם אינה משחטת באמת. אפשרות אחת זה למלות את הנטייה הזאת. מה שכתוב כאן בגמרא, הוא נתן לו כוס של יין ומילא את התאווה שלו. הוא היה לו איזה משהו מעיק. מה שמעיק זה היה את האהבה שדחפה אותו, כן? והוא הרגיש שזה, הדתיים האלה גורמים לו שהוא לא יכול, אחת הסיבות ההתנגדויות לדתיים, זה זה. אולי גם זה קשור למה פתאום קרה עכשיו קמפיין הדתה הזה. מה לאנשים כואב, מה הדתיים יעשו במסיבות שלהם? יהיה נפרד או לא יהיה נפרד? מה כואב לו? זה מפריע להם, זה מפריע למה? זה מפריע לאפשרות שלהם. להרגיש טוב עם החטאים שלהם. כמו שאמרתי לכם פעם שבאלת פעם מישהו אמר לי, זה שיש ישיבה בדרך שלי לים זה מציק לי. אני הולך לים ואני לא נהנה כמו שיכלתי ליהנות. אני רואה אתכם יוצאים מבית כנסת, בגדים לבנים, זה מציק לי, מפריע לי. זה משהו בעומק הפסיכולוגיה של האדם. אה? לא סתם, אז לפעמים, זה מה שהוא אומר כאן, שלפעמים הערכים ושוויון זה תצדקה, זה כל מיני תירוצים לזה שלא טוב להם. מי מזלזל?
סבא.
אני לא מזלזל, מה אני עושה? אני הולך לבית כנסת, אסור ללכת לבית כנסת, לחיות חיים.
לא, אני אומר, אגיד שכל מה שהם רוצים, אכפת להם בהפרדה, באירוע של...
לא, לפעמים זה ככה, לא תמיד זה ככה. אחת הסיבות לזה, זה זה. יכול להיות להיות סיבות אחרות. אבל זה שזה פתאום הפך להיות פתאום דבר אוניברסלי. בחרו בגנץ, בליברמן ובאהוד ברק על הדברים האלה. זה היה הקמפיין המרכזי שלהם. לא ארץ ישראל ולא פלסטינים ולא כלום. זה הקמפיין הדתי. איך פתאום חלק גדול מהעם מרגיש שזה דבר שמפריע לו בחיים, הדתיים האלה מציקים לו בעיניים. וזה לא, לא שקרה משהו, איזה חומרה בנושא של הדת במדינה.
התפקח.
אה?
התפקח,
אתה מפריע. פתאום התפקח. מה, הייתה איזו החמרה במניעת אפשרויות של חילול שבת? לא.
כמה זה מזיק לו.
למה הוא פתאום קולט? מה קרה פתאום? מה שקרה פתאום זה שיש הידרדרות מוסרית בעם. אנשים צריכים שקועים בתוך תאוות. פתאום זה קרה, מה הטריגר, מה קרה פתאום? זמן, עבר זמן. אז אני... זה אפשרות, כן. והתרבות האירופאית היא מייצגת דברים שהם הפוכים מהיהדות. חופש, הנאות בלי גבולות, חוסר מגבולות, מה?
זה לא בשביל להשקיט את המצפון, זה בשביל
לחום על... אבל מה זה מונע ממך? אתה תמשיך עם האינטרנט, תמשיך לנסוע לחול, תעשה מה שאתה רוצה. הדתיים באמת לא מפריעים לזה, הם באמת לא מפריעים לזה. אתה יכול להמשיך לעשות מה שאתה רוצה, זה מציק לך בעין. פשוט זה מציק. למה אתה מתערב בחיים שלהם? הרי הוא... כן, אבל למה להפריד אצלו במסיבות שלו, שהזמר שלו שר... מישהו מנע ממך להיכנס להופעה מעורבת?
למה אתה סוגר
בית
זנות?
כן, נשים משוקות, מה?
נו, אז גם פה יש נשים משוקות.
אבל נשים אומרות לך, לא, זה מה שאנחנו רוצים, אתה איזה...
אוקיי, אמורים להם אחרי שעשו להם הבנייה, אחרי ש...
זה הכל תירוצים בכוח להלביש על זה. זה, יש פה איזה שנאה של... להגיד אפשר הכל.
כמו שאתה חייב פות שיש בית רושת, אז... גם להם אכפת להם ש... מה, אתה מסתובב במאה שערים, זה לא כואב לראות את הרמבות האלה?
זה לא כפייה, מה? אני אכפת לי שאחד מיני הוא סובל. אבל לא, לא אומרים את זה. הוא סובל, הם סובלים, הם מאוד סובלים. היה לא מזמן כתבה של מישהו שהוא כזה, והוא מסביר איך הילדים האלה בגיל שהם סובלים. סבל, אבל בשם החופש שוכחים את זה. למה אתה לא מתערב שם? למה אתה לא מתערב? קוראים שם דברים נוראים. הוא סיפר כתבה מזעזעת בעיתון הארץ. מה קורה בעולם הזה? שם אין לך גילאים, אין לך הגבלות. מי שמרגיש שהוא בגיל 11 כזה, הם מכניסים אותו למועדון, מה הבעיה? הדברים הכי נוראים קורים שם, למה זה לא אכפת להם? כי זה מייצג חופש וזה מייצג הגבלות.
נכון, לא?
מה?
זה הכל בבחירה.
איזה בחירה יש לי ילד? אתה לא יכול שמישהי יגור עם מישהי בת 15, אתה קורא לזה בחירה, זה נקרא אונס. זה לא בחירה. יש פה חוסר בערכים, שוויון בערכים קיצוני. שם אתה לא נכנסת למערך שיפיע, זמר דתי ולהיכנס לו, זה כן. רואים שיש פה איזה סתירה, איך ליברמן מדבר על הדתיים? צורה קיצוץ, שנאה, אתה מרגיש שזו שנאה. זה לא איזה מישהו פתאום שהתעורר והוא ראה חוסר שוויון.
זה נכון, כלומר, זה נכון שיש פה עניין שזה מתוך אידיאל וכו' וכו', אבל מתוך הסתכלות על מה הם מתפלים ועל מה הם לא מתפלים, אתה יכול לראות מה באמת הם יכולים. כי הנה למשל הייתה צעקה עצמה על כל תעשיית הזנות, ההחפצה וכו' וכו'. כל תעשיית הפרסומות, כל הדברים האלה. ולמשל, אפילו בקרוב לאותה מידה כמו שהיה שם, אז היית אומר, זה באמת מגיע ממקום אמיתי של רצון לעזור ורצון לשוויון ורצון לכולי. בפועל, מכיוון שאין שום דבר כזה, ורק על זה נתפלים, אז אתה רואה שזה בשם משהו אידיאלי, אבל לא באמת.
תופעת הפרסומות, הרוב האנשים לא רואים איזה משהו.
זה לא קשור רואים, זה החפצה, מה?
רואים את זה דהפך, דווקא היום זה מאוד 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 מאוד.
להשתמש בגוף של נשים.
מאוד 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 מאוד. נשים וכולי, זה היום הדיבור החום לגמרי.
כן, אבל מה, הרוב העם אבל הולך להצטלם עם דוגמאים.
נו, אבל למה? למה לא, זה לא כואב לו? זו השאלה. אתה יודע מה קורה לך?
לא, כי הוא תופס את זה, הפוך, הוא תופס את זה כשהיא מלכת העולם.
אז בקיצור זה מסטיק. כאן הוא תופס, כאן הוא לא תופס. הוא עושה עם זה פלסטלינה, אז תשים לב לאיזה דברים הוא מעוות ואיזה דברים הוא לא מעוות. יש פה איזו שיטתיות בכל המהלך הזה. משהו קשור לערכי קודש. זה החפצה? מה שקשור לערכי חול ופלורליזם זה לא החפצה.
לא, זה גם מוות, כי הדוגמנית הזאת באמת היא...
לא באמת, אתה יודע מה קורה לי...
אנשים אומרים נורא, נורא מה שזה עושה לי לדוד קטנות וכך הכל...
כן, ברור, לוקחים אותם ל... ברור.
ואין שום בעיה עם זה. הם לא מפגרים, הם מבינים את הדברים האלה. פשוט אין לך מה לעשות חוץ מלהוות את זה לצרכים שלך. אין לך מה לעשות. אתה לא יכול לחיות אחרת, אתה לא יכול לשמור על ערך החיים שלך. ובאותה מידה לשמור על אורח חיים שלך בדבר הזה, כשהם מתנגשים.
אני הכי שם לזה אפשרות לגעת בריאות בכלל.
לא לגעת באמת בכלל, מכיוון שיש לך אורח חיים מסוים, שבו הוא טוען שכולם יכולים להחליט, וכולם צריכים להיות שווים וכו' 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 וכו'. אבל אתה רואה נקודה מסוימת אצלך, שבו זה מתנגש עם החיים שלך. למשל, כל בן אדם יש לו זכות, גם שסתם, אז לבחור לעשות מה שהוא רוצה, סתם, אבל הדבר הזה מתנגש עם הרצון שלך לעשות מה שאתה רוצה. כי למשל, מה שאני רוצה, שאנשים יהיו עבדים, סתם. אז יש פה התנגשות כלשהי, אתה צריך לראות איך אתה פותר את זה. אבל יש לך דברים שהם יותר מדי בשבילך. למשל, יש לך את כל התעשייה של פרסומות, או של פורנוגרפיה, או כל דבר אחר. זו התנגשות חזקה מדי. אז אתה הולך לתקן עולם במקום אחר, כדי מה זה להרגיש יותר טוב? כדי לפעול למען המטרה הזאת, רק לא אצלך.
זה כמו להבדיל שנתניהו אומר, הוא לא אומר, אני בסדר שקיבלתי, לא יודע, סיגריה. הוא אומר, יש פה חוסר שוויון. כשזה נוגע אליי מתנהגים ככה, כשזה נוגע לאחרים מתנהגים אחרת. זה סימן שזה לא הנושא שמעניין אותם. הנושא שמעניין אותם זה אני, כי אני הם אני והם לא. טוב, נעצור.